גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.
שלום לכם, מה שקורה מחר, המגזין המדעי של גלי צהל שמוקלט בתוך המעבדות ובשדות המחקר. פרק 199, קחו את התמונות מקופסאות הנעליים והאלבומים ושימו אותם בדיסק הקשיח. וגם על מהפכת ההשכלה הגבוהה ועד כמה יעילות עבורנו באופן אישי התרופות שאנחנו מקבלים. לפני הכל, הנה הכותרות בהרחבה עם מעגל החיים מתוך מלך האריות של אלטון ג'ון שמנגן לאורוצ'ס. מהצלולויד וקירות הבית אל הוול הפרטי, להפוך צילומים ישנים לחדשים וחדשניים.
עברנו הרבה איטרציות מול משתמשים, הרבה שלבים של הבנה של מה המשתמשים בעצם רוצים לעשות. וגילינו שנכון שהמשתמשים הרבה פעמים אומרים שהם היו רוצים שליטה, היו רוצים לקבוע בעצמם את הצבעוניות, אבל למעשה מה שהמשתמש באמת רוצה זה לקרות שיהיה איזשהו תהליך של קסם.
מההשכלה הגבוהה אליטיסטית להשכלה גבוהה עממית באותה איכות, מתי ואיך זה קרה?
היו בארץ, יכולת ללמוד בארץ רק באוניברסיטאות.
אוקיי.
ולא היו מכללות, ואם היו מכללות אז הם היו רק לצבירת קורסים, לצבירת נקודות זכות, אבל לא יכולת ללמוד תואר במכללות. וכשבאה העלייה הגדולה מרוסיה והלחץ החברתי מהפריפריה, אז אנשי ציבור, פוליטיקאים, התחילו ללחוץ על המועצה להשכלה גבוהה לפתוח את השערים. ולראשונה, המועצה להשכלה גבוהה הגישה תוכנית בשנת 94 לפתוח את השערים.
וגם על חיזוי תרופות למתלבטים ומתלבטות מקרב המטופלים ומקרב הרופאים.
יש קושי מאוד מאוד גדול לנשים בהיריון שהן רוצות לקחת תרופות. ואין מידע מאוד מאוד מסודר על מה רמת הסיכון של התרופות.
שלום לעומר שור מחברת פוטומיין, CTO, אמרתי את זה נכון?
כן.
שלום לך. מה זה CTO?
CTO זה Chief Technology Officer, זה בעצם המנהל פיתוח של החברה.
זה נשמע כמו Chip Technology Officer, ונדמה לי שאצלכם זה Chip, יותר מאשר Chief.
אני מעדיף לחשוב על עצמי בתור מנהל פיתוח.
כן, בסדר, בכל זאת, הפיתוח עובר לצ'יפ. תקן אותי שוב, זה שיהיה, אתה יודע, כזה. החברה עוסקת בעיבוד תמונות, או ביצירת יכולת לעיבוד תמונות, שבוא נגיד, היא תהיה כדי לפשט את המהלך הזה, כי בסופו של דבר, צלם את זה עם הטלפון, אנחנו עושים את זה הרבה, או שתעביר את זה דרך סורק, והגדולה של הדברים שפה מפתחים זה כדי לעשות את זה דיגיטלי יותר טוב, אוקיי? זה הכיוון?
נכון מאוד, החברה מתעסקת בפיתוח של אפליקציות לטלפונים סלולריים שמאפשרות לאנשים לעשות דיגיטציה של תמונות ישנות, תמונות שבעצם צולמו לפני העידן הדיגיטלי, תמונות שנמצאות היום באלבומים, בקופסאות נעליים, תמונות שבגלל שהן בפורמט פיזי הן יכולות בקלות גם להרס או לאבד, ואנחנו מפתחים אפליקציות שהן מאפשרות לאנשים רגילים, שהם לא עברו איזשהו תהליך הכשרה מקצועי, לקחת את התמונות האלה ובנוחות בבית שלהם, לסרוק אותם ולהפוך אותם לדיגיטליות, משוחזרות, אחרי זה גם לשמור אותם, לגבות אותם, לשתף אותם עם המשפחה.
כשהייתה פה ישיבת פיתוח הראשונית, מה, איזה שאלה עלתה?
הבעיה הייתה בעצם בעיה ידועה, כי אנחנו יודעים שכמעט כל משפחה בעולם יש לה מתחזקת אוסף של אלבומים, כמה אלפי תמונות שנמצאות בכל מיני ארונות וארכיונים.
קופסאות נעליים.
קופסאות נעליים, כל מדינה והדרך שבה מקובל לשמור את התמונות. זאת אומרת, הבעיה ידועה, השאלה בעצם הייתה, האם אנשים, אם תשאל בן אדם ממוצע ברחוב, האם הוא היה שמח שכל התמונות האלה, כל הזיכרונות המשפחתיים יהפכו בבת אחת לדיגיטליים, כמובן שהוא היה שמח. השאלה בעצם הייתה כמה אנשים מוכנים להשקיע, כמה עבודה, כמה מאמץ או כמה כסף כדי לגרום לדבר הזה להפוך למציאות.
לא, נשמע כאילו אתם יודעים שישנה איזושהי קבוצה די גדולה של אנשים שמוכנה להפוך את זה למציאות וצריך ללכת לקראתה כדי להקל עליהם את האירוע הזה.
נכון, ואנחנו יודעים מהעולם העסקי שככל שפעולה מסוימת היא קלה יותר וזמינה יותר, אז אנשים יותר ישמחו לעשות אותה.
עכשיו פה אתה צריך לפתח כמה וכמה טכנולוגיות שבעצם יעבדו ביחד. כלומר, האלגוריתמים שבעצם ישתלבו אחד בשני, כשאחד אלגוריתם אחד מניע את כולם בהתאם לצרכים.
נכון, בעצם הבנו מראש שאנחנו ניצבים פה מול בעיה שאלגוריתם אחד פשוט לא יכול לפתור אותה. הבנו גם מראש שאנחנו נצטרך להשתמש בכלים קצת יותר מתוחכמים של למידת מכונה. כשהתחלנו עם החברה לפני 6 שנים, זה היה עוד תחום שהיה בחיתולים שלו. היום כולם מתעסקים בלמידת מכונה, זה טכנולוגיה שפותרת היום המון בעיות שקשורות לכל מיני שימושים ואפליקציות. אצלנו היה ברור מראש שאנחנו נצטרך להשתמש בכלים מהסוג הזה, ובאמת היינו בין החברות הראשונות שהשתמשו באלגוריתמים מסוג למידת מכונה, בטח ובטח אלגוריתמים מהסוג הזה שרצים על הטלפון של המשתמש, זה היה מאוד לא נפוץ בתקופה שאנחנו התחלנו, והבנו מראש שאנחנו נצטרך לפתח כמה טכנולוגיות שונות וייחודיות, וגם עשינו שיתוף פעולה עם חוקרים במכון ויצמן כדי שיעזרו לנו בפיתוח הזה של האלגוריתמים המאוד לא טריוויאליים האלה.
מה הם האלגוריתמים האלה? בוא ננסה לאבד את זה. קודם כל, כמה יש?
אז היום אנחנו מתעסקים עם יותר מ5 אלגוריתמים שונים.
כל אחד עושה מה?
אוקיי, אז בעצם תהליך של סריקה של תמונות מורכב מכמה שלבים. בשלב ראשון המשתמש הוא בעצם מצלם את התמונות שהוא רוצה לסרוק, והאלגוריתם צריך לזהות, להפריד את התמונות מתוך הרקע. כי מכיוון שמדובר בתמונות פיזיות, הן אף פעם לא נמצאות לבד, הן נמצאות בתוך דף אלבום, או מונחות על איזושהי מפה או על איזשהו שולחן, ואנחנו רוצים באופן אוטומטי לחתוך את התמונה מתוך הרקע. עכשיו, השאלה הזאת של מה זה תמונה ומה זה רקע, היא שאלה לא טריוויאלית עבור מחשב. לפעמים הרקע הוא יותר מפורט מהתמונה עצמה, לפעמים זו תמונה של שקיעה, שהיא מאוד חסרת פרטים, ודווקא הרקע הוא רקע של מפה או שולחן שיש עליו המון פרטים. אז מחשבים ואלגוריתמים בדרך כלל מאוד מתבלבלים מסצנות כאלה, ואנחנו רצינו לפשט את תהליך הסריקה, רצינו שיהיה כמה שפחות התעסקות ידנית, אם נגיד לסמן את השוליים של התמונה, רצינו שהתהליך יהיה אוטומטי.
כלומר שהאלגוריתם הראשון מסמן את השוליים של התמונה, הוא גם מסדר אותה, בוא נגיד, בצורה הדיגיטלית האהובה על המצלמה של הטלפון, שזה קווים ישרים כאלה?
נכון. אז בעצם האלגוריתם הראשון יודע להפריד תמונה אחת או יותר, כי אנחנו גם מאפשרים למשתמשים לסרוק יותר מתמונה אחת בו זמנית. אנחנו לא יודעים בעצם מראש בסצנה אם נראה תמונה אחת, 2, 3, לפעמים אפילו 10 תמונות בו זמנית שאנשים סורקים. אם זה דף אלבום שיש בו המון תמונות, הם סורקים את כל הדף בבת אחת. אז האלגוריתם הראשון בעצם יודע להפריד את התמונות מתוך הרקע ולחתוך אותם ולעשות להם גם מה שנקרא תיקון פרספקטיבי. כלומר, אם התמונות הן לא בדיוק מונחות בקו ישר, אז צריך לעשות להם איזשהו תיקון כדי שאנחנו נראה אותם באוריינטציה נכונה ולא בזווית מוזרה שכזו.
שלב הבא?
השלב הבא הוא בעצם תיקון של הצבעים, תמונות ישנות שזה החומרים שאנחנו מתעסקים איתם, הן בדרך כלל עוברות איזושהי דגרדציה של הצבעים, כלומר, התמונות לא נראות כמו ביום שבו פיתחו אותן, הן יושבות בתוך אלבום.
אתה יודע, אתה ואני יכולים להגיד, אוקיי, שם הטלפון יתקן את זה, גם יהפוך שחור לבן לצבעוני וזה, אבל יש כאלה שאוהבו לשחק עם זה. יש לזה גם אפשרות של מניואל?
אז כן, זה גם משהו שבמהלך הפיתוח של האפליקציה הזאת, אנחנו עברנו הרבה איטרציות מול משתמשים, הרבה שלבים של הבנה של מה המשתמשים בעצם רוצים לעשות. וגילינו שנכון שהמשתמשים הרבה פעמים אומרים שהם היו רוצים שליטה, היו רוצים לקבוע בעצמם את הצבעוניות, אבל למעשה, מה שהמשתמש באמת רוצה, זה לקרוא, שיהיה איזשהו תהליך של קסם.
היה פה איזה תהליך של משאל בין אנשים, או שפשוט שאלת פה באנשי החברה, מה הם מעדיפים?
לא, זה בכלל לא עובד ככה, מכיוון שאנחנו מדברים על כמויות מאוד גדולות של משתמשים, אנחנו מדברים על מיליוני משתמשים, אז אחת מהדרכים שאנחנו מפתחים את המוצר, זה תהליך שנקרא A-B טסטינג. כלומר, אנחנו מוציאים איזשהו פיצ'ר מסוים במוצר לחלק קטן מהאנשים, נגיד ל5% מהאנשים, זאת אומרת שכמה אלפי אנשים או כמה עשרות אלפי אנשים מקבלים את הפיצ'ר הזה, ואנחנו בעצם בוחנים דרך המערכות שלנו איך הפיצ'ר הזה מתקבל, האם אנשים משתמשים בו, איך אתה יודע אם מישהו בעצם אהב את הפיצ'ר, זאת אומרת שהוא ניסה אותו פעם אחת ואז ניסה אותו פעם שנייה ושלישית.
אומר, נדמה לי שאתה יודע, כשאני מנסה להבין מחקרים ואיך הם נעשים, נדמה לי שפה אתה מציג סוג חדש או סוג אחר של יצירת מחקר, כי בכל זאת אתה מנסה להבין בדרך של בוא נקרא את המשובים, או לא את המשובים, בוא נקרא את מה שחוזר מהשימוש ביישומונים. נכון, זה השיטה. ואז אתה יודע שאם ישתמשו באחד, נניח 5%, באחר 2%, ובשני, לצורך העניין 40%, אז יש לך כיוון.
אני חושב שאנחנו נמצאים בעמדה מאוד מעניינת, שיש לנו הרבה מאוד אנשים שמשתמשים במוצר שלנו. כמעט כל חברה שמפתחת אפליקציות.
אני הייתי רוצה שתגיד לי פה, כן, אתה צודק, זה ככה.
לא, אני מסכים איתך ואני מרחיב. אני אומר שלהבדיל ממחקרים מדעיים, שבהם צריך למצוא קבוצה של מתנדבים או נסיינים.
זאת קבוצת מיקוד. אז פה אתה בעצם, אתה יוצר את קבוצת המיקוד, חושף אותה, לפעמים אפילו בלי שהיא תדע שהם נחשפים לזה.
בהחלט, וזה דרך מאוד יעילה לעשות מחקרים מהסוג הזה. וזה גם הרבה יותר יעיל מלמשל סקר, כי הרבה פעמים שניסינו לפתח פיצ'ר מסוים ובאמת הוצאנו סקר ושאלנו 1,000 אנשים, האם אתם תרצו שמשהו יתנהג בצורה מסוימת, והם אומרים שכן, ואחר כך באמת עושים את מה שהם עשו, אז הם לא משתמשים בזה.
מה אמר זה היועץ המשפטי של החברה?
אין עם זה שום בעיה, זה פרקטיקה ש...
אתה יודע, יש פה קצת ניצול של חוסר ידיעה.
להפך, אנחנו מנסים דברים, זה לא משהו שאנחנו, אנחנו לא עושים פה איזשהו ניסוי בבני אדם, להפך, אנחנו בודקים את עצמנו.
בוא נגיד, אתה עושה את זה ניצוי בבני אדם שהם כבר מונצחים, אבל זה בסדר. מה האלגוריתם השלישי אחרי שאיבדת את הצבע?
אז בעצם איבוד הצבע הוא גם מתחלק לכמה סוגים של איבוד הצבע. מצד אחד אפשר לעשות שחזור של הצבעים, כלומר לקחת תמונה שהייתה צבעונית במקור ודהתה, שהצבעים שלה הפכו לאדומים או צהובים, והאלגוריתם בעצם יודע באופן אוטומטי לשחזר את הצבעים לאיך שהם נראו לפני שהתמונה הזאת דהתה. כלומר, כמו שהתמונה הזאת נראתה ב-1984, כשהיא קיבלת אותה במעטפה.
רגע, וזה מבוסס על מה? על דאטה שנכנסה באמת גם מאז מ-1984, כי הצילומים הראשונים נעשו 1800, משהו כזה, אבל גם בקצה שלה. אז גם לשם הדבר הזה יכול לגלוש?
בעצם החל משנות ה-60 התמונות היו צבעוניות, וזה סוג אחד של רסטורציה.
לפני זה היו תמונות... אני לא אתן לך כזה כל כך מהר. לא, השאלה אם באמת הדאטה מבוססת על הכרת התפאורה של האור בעולם וכל מיני כאלה, כדי להבין שגם באמת בתמונות מאוד, מתקופה מאוד מוקדמת שהיו מצלמים אפילו על זכוכיות, אז המכשיר או היישומון יכול לעשות לזה רסטורציה של... הצבעה מחדש נקרא לזה.
אז באמת זה סוג אחר של תיקון צבעים, זה סוג שנקרא צביעה, שבו אנחנו לא משחזרים את הצבעים, אלא ממש יוצרים אותם, כי תמונות שחור לבן אין בהם מידע של צבע, ובמקרה הזה הבינה המלאכותית צריכה באמת לנחש את הצבעים. זאת אומרת שאם למשל רואים חולצה והחולצה אפורה, אין לי דרך לדעת אם במקור היא הייתה כחולה או צהובה או אדומה, אני יודע שהיא אפורה.
ורודה,
ורודה או לא משנה מה שהייתה, במקרה הזה האלגוריתם צריך לנחש.
קוראים ללירן חולצה אפורה.
יכול להיות שהיא באמת הייתה אפורה במקור, אבל במקרה הזה האלגוריתם הוא על בסיס מאות אלפי תמונות שהוא ראה, הוא מבצע ניחוש מושכל.
אוקיי.
ולך בתור משתמש זה לא כל כך משנה כשאתה רואה את התמונה הצבעונית, אם אתה רואה את החולצה צהובה או אדומה, כל עוד אתה מקבל חוויה של תמונה צבעונית.
בוא נלך לאלגוריתם השלישי בסופו של מה הוא עושה? הוא לוקח את כל זה ושומר?
אז בעצם הגענו עכשיו לאלגוריתם השלישי, שזה האלגוריתם של הצביעה. הפרתי אותו לשחזור צבעים, שזה לקחת תמונות צבעוניות שדהו ולשחזר את הצבעים המקוריים שלהם, ואלגוריתם שממש יודע לקחת תמונות שחור לבן ולצבוע אותם, כלומר להזריק צבע במקום שבו הצבע לא קיים.
והאלגוריתם הרביעי שם קישוטים של טיק טוק או ש... כן, כאלה?
יש לנו כל מיני דברים אחרים בפיתוח, שיש נגיד אלגוריתם עכשיו שממש הוצאנו לא מזמן, שהוא משחדד פרצופים. כלומר, הוא לוקח תמונות שהן מלכתחילה לא צולמו ברזולוציה גבוהה, שצולמו על פילם שהוא לא היה מספיק איכותי, לוקח ספציפית את הפרצופים של האנשים ומריץ עליהם איזשהו אלגוריתם למידת מכונה שמחיה את הפרטים בתוך הפרצוף.
כלומר, זה מה שאנחנו רואים בסרטי פעולה.
בדיוק ככה.
שהמשטרה רואה סרט עם צילום מטושטש.
רואים את זה מאז שנות ה-80 בסרטים, אבל רק עכשיו זה הפך למציאות.
כלומר, למציאות, כל אחד יכול לזה.
נכון. אחד מהאתגרים באלגוריתם הסוג הזה, זה באמת, זה קל יחסית לשחזר פרצוף, אבל אתה רוצה שהפרצוף יהיה נאמן למקור. זאת אומרת, שלא תגיד איזה יופי של פרצוף הוא מאוד חד, אלא תגיד איזה יופי זה אכן סבתא שלי. וזה אחד מהאתגרים הגדולים שאנחנו נתקלים בהם בסוג כזה של שחזור.
תן לכן שהאלגוריתם החמישי שומר את הכל כפי שרצית?
כן, זה כבר לא אלגוריתם.
הדבר הזה, אתה מוריד אותו כיישומון, אתה צריך לשפר גם משהו בעדשות של הטלפון?
אז באמת כל האלגוריתמים האלה ארוזים ביחד כיישומון, שזה גם אתגר טכנולוגי מאוד גדול, לקחת את כל הדברים האלה ולארוז את האלגוריתמים האלה בתור חוויה שהיא חוויה שמשתמש ממוצע, יכול להשתמש בה וליהנות ממנה ולקבל חוויה שמבחינתו היא קסומה. כלומר, הוא מצלם תמונה ישנה, פתאום התמונה הזאת נחתכת, נצבעת, הפרצופים משתחזרים, כל הדברים האלה קורים כמעט מיידית ועל הטלפון של המשתמש, שזה חוויה שמאוד קשה מוצרית ליצור אותה, ככה שהיא תהיה באמת כיפית ושימושית.
בין כל הפרטים האלה שציינתי, יש איזה אחד שפותח פה ממש, או אלגוריתם שאחד אחד או יותר שפותחו ממש כאן, או שכולם פיתחתם כאן וחיברתם אחד לשני?
בעצם האלגוריתמים האלה פותחו בעיקרם במכון ויצמן, אבל זה אלגוריתמים שלא לקחנו מהמדף, זה אלגוריתמים שאנחנו בעצם בשיתוף פעולה עם מכון ויצמן, פיתחנו אותם עבור הצורך הייחודי שלנו, והתאמנו אותם לצרכים הייחודיים שלנו.
הדבר הכי קשה שהיה לך בקטע הזה? כלומר שעליו לא ישנת ולא זה...
היו הרבה דברים, אבל אני חושב שבאמת...
שמע, יש לך פה אפשרות להגיד, להתנצל בפני המשפחה גם, אתה יודע, תשמעו, עבדתי קשה.
אני חושב שהאתגר הכי גדול היה לקחת את האלגוריתמים האלה ולתפור אותם לחוויית שימוש, שהיא חוויה חלקה ונעימה שרצה על טלפון, כי אלגוריתמים של למידת מכונה, אחת הבעיות איתם, זה שהם נחשבים, אלגוריתמים, הם עושים עבודה מאוד טובה, אבל הם נחשבים אלגוריתמים מאוד כבדים, מאוד איטיים. בדרך כלל מריצים אותם על מחשבים מאוד חזקים, עם מעבדים מאוד חזקים, ובמקרה הזה היינו צריכים לקחת את האלגוריתמים ולהתאים אותם למכשיר שהוא יחסית מכשיר מאוד חלש, מכשיר טלפון סלולרי, זה, הם לא חזקים כמו לפטופים ובטח שלא כמו שרתים, והתהליך הזה היה תהליך שטכנולוגית היה מאוד מורכב, כן.
שלב הבא זה סרטים?
אולי.
סרטי משפחה, סופר 8 מילימטר כאלה וזה.
כן, יש הרבה סרטים משפחתיים גם, אנשים רוצים לעשות דיגיטציה של כל הזיכרונות המשפחתיים, זה לא רק סרטים, זה גם מתכונים משפחתיים, זה המון המון דברים שנמצאים היום בכל מיני פורמטים אנלוגיים, ואנשים היו מאוד רוצים לקחת אותם ולשמור אותם בצורה שהיא נשמרת, אני אגיד לנצח במרכאות, אבל דרך יותר אמינה לשמור את הזיכרונות האלה.
אז אפשר להגיד לנצח הכי יזכור אותך חבר. כן. בסדר. עומר שור מחברת פוטומיים מרתק, ונדמה שאנחנו עוד יכולים לחכות עד שיהיו גם סרטים בהיבט הזה. תודה רבה לך.
תודה לך.
שלום דוקטור פנחס חליב, המנכ"ל המכללה האקדמית אשקלון. שלום לך.
שלום לך.
המחקר שלך נוגע בעצם לכל ה... לא יודע אם אפשר לקרוא לזה תעשייה אקדמית, אבל נראה שככה זה מתפתח בשנים האחרונות בעצם מהרגע שזה התחיל. מה בעצם ניסית להציג?
תראה, ההשכלה הגבוהה בישראל עברה איזושהי מהפכה גדולה מאוד משנות ה-90, מאמצע שנות ה-90. עד אמצע שנות ה-90 היו בארץ, יכולת ללמוד בארץ רק באוניברסיטאות.
אוקיי.
ולא היו מכללות, ואם היו מכללות, אז הם היו רק לצבירת קורסים, צבירת נקודות זכות, אבל לא יכולת ללמוד תואר במכללות. וכשבאה העלייה הגדולה מרוסיה, והלחץ החברתי מהפריפריה, אז אנשי ציבור, פוליטיקאים, התחילו ללחוץ על המועצה להשכלה גבוהה, לפתוח את השערים. ולראשונה, המועצה להשכלה גבוהה הגישה תוכנית בשנת 94, לפתוח את השערים. והמערכת האקדמית עברה ממערכת מונוליטית, זאת אומרת, חד-גונית, אוניברסיטאות, למערכת מגוונת, עם שני נדבחים. נדבח אחד אוניברסיטה, זה הנדבח הוותיק שהיה, ונדבח המכללות. אז קודם כל מה שהם עשו זה, הם תגברו את האוניברסיטאות הקטנות. בן גוריון, בר אילן, חיפה. אמרו, אתם תקליטו יותר ויותר. והשלב השני היה להתחיל להכיר במכללות שלימדו חלקית לתואר.
אני פה מוכרח להשחיל שאלה, אולי, שנראית אולי קצת מוזרה. ממתי התחילו לבקש צורך בתואר אקדמי לצורך קבלת תפקיד בשלטון הציבורי?
זה כבר מחקר בינלאומי, שיש אחד שהוביל אותו הרבה שנים, פרופסור טרו, שהוא טוען אחרי מלחמת העולם השנייה, השכלה גבוהה שינתה את פניה, מהשכלה גבוהה לאליטות, או לשמירת האליטות, או להכשרה של, של מנהיגים חדשים מתוך האליטות, ושינתה את עצמה למצב של הכשרה מעשית, הכשרה מקצועית, בוא נגיד.
ואני מבין, אני מניח שתהליך דומה עבר גם בישראל, ואז, וזה למעשה הרקע למחקר שלך, כשאתה מתחיל אותו, שאלת המחקר, סביב מה היא הייתה? כי אתה יכול להתחיל את זה בהרבה מאוד מקומות.
אז שאלת המחקר הייתה, אחרי 25 שנה, שהשערים נפתחו.
אוקיי.
וגדלו, גדל מספר הסטודנטים בכל הרמות, למשל בתואר ראשון, כמעט פי שלושה. וכנ"ל בתואר השני. עכשיו השאלה היא, האם השכלה גבוהה שידועה במחקרים בעולם, כמצמצמת פערים חברתיים, האם בישראל היא השיגה את המטרה שלה?
אוקיי.
האם השכלה, האם הפתיחה של, של מערכת ההשכלה גבוהה, וכניסה של מאות אלפים של סטודנטים, גם מהפריפריה,
כלומר,
האם זה עשה משהו לחברה?
כלומר, אתה עוד בכלל לא מסתכל על ההיבט הזה של הסטארט-אפ ניישן, כי הוא עדיין לא קיים. אנחנו מדברים על שנות ה-90.
זה נגזר של כל התהליך.
בקצה.
כן, זה נגזר של כל התהליך.
והמחקר נעשה איך אתה, בשאלונים, בתצפיות, בסקירה ספרותית?
זה ניתוח של, של נתונים, זה ניתוח איכותני, ניתוח של נתונים, ובחינה של כל מיני זוויות של ההשכלה הגבוהה.
לא, כי פה אתה צריך לעשות שני דברים. פעם לקחת נתונים יבשים מאוד, אבל אז להרטיב אותם.
לנתח אותם,
כן, ולתת להם הסבר.
כן.
אתה יכול?
כן.
לא, בסדר, אבל פה צריך לדעת איזה
יש הסבר. יש לך ככה, יש פה מהפכה משנות, אמרתי מאמצע שנות ה-90, יש פה מהפכה גדולה. נוספו, הגענו בשיא של המוסדות כמעט ל-70 מוסדות בישראל הקטנה.
שנות ה-90 זה העלייה מברית המועצות.
כן, העלייה הגדולה של מיליון אנשים, כן. היא הייתה ב-91, נוצר לחץ מאוד מאוד גדול על, על ההשכלה הגבוהה, לפתוח את הדלתות, והדלתות היו נעולות. ואז התחיל לחץ פוליטי, לחץ ציבורי.
לפתוח או להרחיב אותם? זאת אומרת, להגדיל
הייתה,
את
ההיצע? היו נדחים, מספר הנדחים היה עצום, והמוסדות אמרו, אנחנו לא יכולים לקלוט את זה. גם אנחנו רוצים, לא יכולים לקלוט את הדבר הזה. אז תוסיפו תקציבים, תשנו וכו'. ואז הייתה תוכנית מאוד מאוד גדולה עם האוצר וזה, ופתחו את השערים, עשו אקדמיזציה של מוסדות קיימים, למשל מכללות הראשונות שקיבלו אקדמיזציה זה מוסדות לחינוך, מוסדות לאומנות, ואחר כך לקחו כפיילוט שלוש מכללות כלליות, ספיר ועמק ישראל ותל חי, ועשו להם אקדמיזציה, זאת אומרת שהם יתחילו להעניק תארים משלהם, זה חידוש גדול מאוד, גדול מאוד. ולאחר מכן בשלב השני של המהפכה, שהרחיבו את זה לעוד 10 מכללות וכך הלאה. ואז נוצר לחץ של הרבה מוסדות שרצו מכללות משלהם.
תראה, אני ממש מתפתה לשאול אותך איך הלחץ הזה, או לא איך הלחץ, איך ההיבט הזה משפיע על החברה בישראל, אבל בוא נעכב רגע את השאלה הזאת. למה זה לא מגיע, הרי ידוע שהיו מוסדות אקדמיים גם במקומות שמשם הגיעו עולים שהם לא, בוא נגיד מהמערב, או מהצפון, אלא יותר מאזור של אסיה, צפון אפריקה ומקומות כאלה. היו שם מוסדות אקדמיים. למה משם זה לא מתפתח? הם הרגישו חולשה לבוא ולדרוש את זה?
קודם כל, השכלה גבוהה הייתה בידיים, נגיד,
אשכנזיות
וותיקים. יותר נכון להגיד ותיקים. יש תיאוריה מאוד מאוד מתאימה, זה של הסוציולוג בורדיה הצרפתי, שאומר תמיד הוותיקים מחזיקים בהון התרבותי של השדה, אם אתה רוצה להיכנס לשדה, אתה צריך להיכנס לפי הכללים שקבעו הוותיקים. והם לא ממהרים לתת מההון התרבותי שלהם לחדשים. מחזיקים את הכל ביד.
השאלה אם זה שהעובד בשדה, העובד זה שכותף, נניח, פרי בפרדס, הוא רואה את המדריך החקלאי, זה לא יוצר אצלו איזושהי אמביציה לבוא ולהגיד, רגע, גם אני רוצה, אני יכול.
תראה, ההיסטוריה של המוסדות להשכלה גבוהה היא מאוד, בישראל מאוד מעניינת. קמה אוניברסיטה העברית הראשונה, והטכניון התפתח מבית ספר להנדסאים, לאט לאט התפתח, ונוצרה איזה מין הגמוניה כזו, של הגרמנים ואחר כך של האמריקאים שהם שלטו באקדמיה. הם נאבקו בתל אביב, בכל הניסיונות להקים בתל אביב, הם נאבקו בהם, כולל הגבילו מרצים מאוניברסיטה העברית שרצו לרדת לתל אביב ללמד. אחר כך הם נאבקו בחיפה, אחר כך הם נאבקו בבן גוריון, נאבקו בבר אילן. לא רצו שיפתחו מזו. מה הטענה הייתה? ככל שתגדיל את ההשכלה הגבוהה, המחקר יידרדר. הרמה תרד. כל הזמן טוענים את הטענה הזו. גם היום טוענים את הטענה הזו. גם היום. יש מקצועות כאלה שעדיין לא נפתחו. כמעט כל המקצועות נפתחו, למשל. רפואה לא נפתחה.
כמכללה.
כן, לא נפתחה למשהו שהוא חוץ מהמוסדות שאנחנו מכירים. חוץ מאריאל שבבר אילן, בדם ויזע. אדריכלות, יש מקצועות שהם לא נפתחים עדיין. רפואת שיניים וכו'. אז מה הטענה שתשאל, נגיד, את הדיקנים של הפקולטות? הם אמרו, הרפואה תידרדר. אבל, לאט לאט, מהחלון האחורית, מהדלת האחורית, באים המונים מאוניברסיטאות במזרח אירופה, שלומדים שם, ובאים נבחנים פה בארץ. קח את בית חולים ברזילי שאני מכיר. אחוז גדול מאוד מאוד, הם מאוניברסיטאות במזרח אירופה, שהרמה שלהם לכל הדעות היא לא הרמה של ישראל. אז ישראל חוסמת את הרפואה, לא מאפשרת, כי אין להם תקנים, כי אין להם מקומות הכשרה, כל מיני טיעונים. אבל המערכת הבריאות מופצצת, מלאה ברופאים שהם לא מישראל, שהם ממוסדות לא כל כך טובים. אז הנה הרפואה בסופו של דבר. היא כן נפגעת. לעומת זה, אם היו פותחים בישראל עוד 500 מקומות, 600 מקומות, היינו מקבלים ישראלים, רופאים ישראלים מצוינים, הרפואה, מערכת הבריאות הייתה...
בתנאי שזה על בסיס, בוא נגיד, הסילבוס האקדמי שלומדים כאן.
ברור, אני סומך על הדיקנים של הרפואה, שהם לא יוותרו, הם יתנו תנאים כדי שיגדילו את המספרים.
דוקטור, אתה, מרבית המחקר שלך, אני מניח, נגע להשפעה של ההתפתחות הזאת בכל מיני צורות. איפה אתה רואה את ההשפעה הכי גדולה? חוץ מבוא נגיד הגדלת ההיצע של בעלי מקצוע. אבל בטוח יש לזה עוד השפעות.
כן, אנחנו יודעים ממחקרים של ה-OECD, מחקרים בעולם, בארצות הברית, שהדבר שהכי הרבה משפיע על צמצום פערים חברתיים, על מוביליות חברתית, השכלה גבוהה.
אוקיי.
כסף הוא גם משפיע, אבל כסף זה, אתה יודע, זה...
לפעמים אתה צריך השכלה כדי להגיע לכסף.
ולפעמים יש כאלה יחידי סגולה שמצליחים לעשות כסף, אז לפעמים הצעירים אומרים, הנה, תראה, הוא הצליח, אבל הוא לא מסכים. בסדר, יש יחידים. אבל השכלה גבוהה מוכח בהמון מחקרים, שהיא מצמצמת פערים חברתיים, והיא גורמת למוביליות בתוך העשירונים.
אוקיי.
על זה, לדעתי, אין מחלוקת.
אז זה, כן, זה נתון שקיים, אתה יודע, כסוג של אקסיומה מכל מיני מחקרים קודמים. השאלה אם גם בישראל הוא תפס. זאת אומרת, הוא יצר את אותה השפעה.
כן, כן, כן. אבל לצערי, בינתיים בעולם קרה עוד משהו שקצת פגע בהרחבה הזו של השכלה גבוהה. ההייטק, מקצועות ההייטק וכל המקצועות של הסטם, הם נעשו מקצועות עם שכר גבוה מאוד. הם השאירו את כל המקצועות מאחוריהם.
תקן אותי אם אני טועה, זה מקצועות חוץ אוניברסיטאים למעט הנדסה. זאת אומרת, אתה יכול ללמוד הרבה מאוד...
לא, מתמטיקה, לא. מתמטיקה ומקצועות מדעיים, לא.
זה בסדר.
זה השכלה גבוהה, זה הרד סיינס.
כן, אבל...
זה השכלה, זה הגבלה האמיתית. השכלה גבוהה אמיתית.
בוא נגיד, זה התחלה, אתה חייב את הבסיס.
כן.
דוקטור חליבה, בוא נעשה ברשותך כאן עצירה קצרה לחשיבה, כמה הודעות, רק 60 שניות וחוזרים.
גלי צהל עם מה שקורה מחר.
את התהליכים, את למידת התהליכים, את למידת הפיתוח וכל זה, יש מכללות שמתמחות בזה. ואז, כי האוניברסיטאות יכולות, כמו שאמרת, אני אומר לך את הבסיס, אני יודע, יכולות לקחת אותך לאזורי הקוונטים, לאזורי החשבשבת ודברים כאלה. אבל ליישם את זה בשטח, אתה מוכרח לבוא עם הרבה יותר ניסיון.
כן, אז תראה, אז ההייטק יש לו שני פנים. פן אחד זה שאדם, בחור צעיר, יכול ללכת להייטק ולהיות סטארט-אפיסט וכו'. אבל תמיד תהיה לו איזה תקרת זכוכית שהוא לא יוכל להתפתח. אם אין לו השכלה אקדמית בסיסית של מתמטיקה, של תכנות, כל הדברים האלה, הוא לא יוכל להתפתח. אני מכיר הרבה צעירים שהיה להם איזה גל של הצלחה כזה, בלי השכלה גבוהה, פגשתי אותם בכל מיני מקומות, והם תמיד התקעו. הם צריכים להגיע לאיזה דרגת ניהול יותר גבוהה, וחסמו אותם.
אם היית צריך להציג נתונים בפני, בוא נגיד, המועצה להשכלה גבוהה, איזה נתון, או איזה שני נתונים היית מציג כתוצאה של המחקר שלך? שני נתונים עיקריים.
אז תראה, אחרי המהפכה הגדולה, שהמערכת התרחבה מאוד, מספר המוסדות גדל מאוד, וכמו בכל מהפכה שמתרחבת, אז יש פגיעה באיכות. מתחילה להיות פגיעה באיכות. וקורה משהו מאוד מבחינתי מצער, שהפריפריה נהייתה נגישה להשכלה גבוהה, אבל הם לא יכולים לבחור במקצועות של הייטק, של סטם, שיכולים לקדם אותם, שיכולים לצמצם להם את הפערים ולעשות להם מוביליות גבוהה בתוך העשירים של החברה. ואז מה שקורה, דבר מאוד מצער. השכלה גבוהה, למ"ס, המועצה השכלה גבוהה, מציגה נתונים מאוד יפים שהפריפריה, כן יש תלמידים וכן סטודנטים וכו'. אבל שאתה בודק לעומק, אתה רואה שזה מקצועות חינוך, שזה מקצועות שהם לא ישימים, ואתה רואה שזה נפוח מאוד, אבל האיכות היא לא, זה לא תמה. אז אתה רואה למשל נתון עכשיו של הלמ"ס פרסמה לפני שנה. ביישובים גבוהים, שזה 7-10 במדד של הסוציו-אקונומי של הלמ"ס, לומדים פי 3 מקצועות הייטק ומקצועות ICT וסטם מאשר בפריפריה. פי 3. זאת אומרת שהפערים החברתיים ימשיכו וישמרו, למרות שיש יותר משכילים בפריפריה, אבל ההשכלה של הפריפריה היא השכלה שלא מתגמלת או מתגמלת פחות, בהרבה פחות. יש נתונים של ה-OECD, שתואר שני ושלישי מסתכרים יותר מפי 2, 13,000 שקלים ומעלה, מאשר כל המקצועות האחרים. דהיינו, נתת להם השכלה, שיש לזה, להרחיב את ההשכלה גם בפריפריה, בלי השכר הגבוה הזה, זה גם יש לזה איכות. יש לזה, מה הטוב שבזה, שאתה מכשיר עכשיו דור ראשון של השכלה גבוהה, ודור ראשון של השכלה גבוהה, המחקרים מראים שהדור השני שלו תמיד ילך, יגדל יותר בהשכלה גבוהה. אז זה, יש לזה בנפיט, יש לזה בנפיט בפני עצמו.
כלומר, זה הערך המוסף שזה.
כן, זה הערך, כן. אבל הפערים החברתיים, ככל הנראה, יישמרו, אם לא יהיה איזה שינוי בפריפריה. והשינוי בפריפריה צריך להיות יותר מקצועות מתמטיקה, יותר בגרות במתמטיקה 5 יחידות, יותר בפיזיקה וזה. והיום בפריפריה, ביישובים של 1-4, קשה מאוד ללמוד 5 מתמטיקה, 5 פיזיקה, 5 ביולוגיה.
דוקטור פנחס חליבה, תשמע, אנחנו עוד יכולים לדבר על זה שעות, אבל נאלץ להסתפק בדברים האלה, כי הזמן שלנו נגמר. תודה רבה לך.
תודה.
Yeah, Breaker 19, this here's a rubber duck. You got a copy on me, Big Ben, come on. Yeah, 10-4, Big Ben, for sure, for sure. By golly, it's clean clear to Flagtown, come on. Yeah, it's a big 10-4 there, Big Ben. Yeah, we definitely got the front door, good buddy. Mercy sakes alive, looks like we got us a convoy.
Hello? was the dark of the moon on the 6th of June in a Kenworth pulling logs. Cab over Pete with a reefer on and a Jimmy hauling hogs. We is heading for Bear on I-10 about a mile out of Shaky Town. I says, Pigpen, this here's a rubber duck and I'm about to put the hammer down.
Back off them hogs. Good, 10-4, about 5 miles or so. 10, roger, them hogs is getting intense up here.
By the time we got into Tulsa Town, we had 85 trucks in all. But they's a roadblock up on the Cloverleaf, and them bears was wall to wall. Yeah, them Smokies as thick as bugs on a bumper. They even had a bear in the air. I says, calling all trucks, this here's the duck. We about to go a hunting bear.
Cause we got a great big convoy.
Negatory, Big Ben, you're still too close. Yeah, them hogs are starting to close up my sinuses. Mercy sakes, you better back off another 10.
Well, we rolled up Interstate 44 like a rocket sled on rails. We tore up all of our swindle sheets and left them setting on the scales. By the time we hit that shy town, them bears was getting smart. They'd brought up some reinforcements from the Illinois National Guard. There's armored cars and tanks and jeeps and rigs of every size. Yeah, them chicken coops was full of bears and choppers filled the skies. Well, we shot the line, we went for broke with 1,000 screaming trucks and 11 long-haired friends of Jesus in a chartreuse microbus.
Yeah, rubber duck just sodbuster. Come on there, yeah, 10-4 sodbuster. Listen, you want to put that microbus in behind that suicide jockey? Yeah, he's hauling dynamite and he needs all the help he can get.
Well, we laid a strip for the Jersey Shore and prepared to cross the line. I could see the bridge was lined with bears, but it didn't have a doggone dime. I says, Pigpen, this here's a rubber duck. We just ain't going to pay no toll. So we crashed the gate doing 98. I says, let them truckers roll 10-4.
Cause we got a mighty convoy rocking through the night. Yeah, we got a mighty convoy. Ain't she a beautiful sight?
What's your 20? Omaha. Well, they ought to know what to do with them hogs out there for sure. Well, mercy sakes, good buddy. We're going to back on out here, so keep the bugs off your glass and the bears off your tail. We'll catch you on the flip-flop. This here's a rubber duck on the side. We go on, bye-bye.
שלום פרופסור ברכה שפירא מהמחלקה להנדסות מערכות תוכנה ומידע באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום לך.
שלום וברכה.
המחקר שלך נוגע, המחקרים שלך נוגעים לחיזוי תרופות, ואני בכוונה אומר מחקרים ולא מחקר אחד, כי למעשה את הגעת לעניין הזה מהרבה תקיפות, גם מעיסוק בבינה מלאכותית, ואז פתחת איזשהו לשונית על רפואה, ואז פתחת לשונית על תרופות, וככה הגעת לחיזוי ואפשרות של סיכון או לא סיכון.
כן, אז באמת במקצוע שלי אני מה שנקרא Data Scientist, או בעצם חוקרת של למידה חישובית מתחום הבינה המלאכותית, בעצם תחום שיודע לקחת נתונים ולהפיק מהם איזה שהם תובנות, ובאמת בקריירה שלי אני מתעסקת בכל מיני תחומי דעת, אם זה מערכות המלצה, סייבר, ובאמת הרבה מאוד ברפואה, ואני אגיד שיש לנו קבוצת מחקר, יחד עם פרופסור ליאור רוקח ודוקטורנטים, כמו גיא שטר שמוביל את זה, ומסטרנטים, כמו אייל מזוז ואחרים.
והמחקר נעשה איפה?
והמחקר נעשה פה בשיתוף עם היחידה לפרמקולוגיה קלינית וטוקסיקולוגיה במרכז הרפואי שמיר, באסף הרופא, יחד עם פרופסור מתי ברקוביץ' שמה ודוקטור מאיה ברלין. ובעצם אנחנו עושים מחקרים דומים בכל התחום של תרופות, גם אינטראקציה בין תרופות, גם חיזוי של, למשל, מה שנקרא דרג רפוזישנינג, זאת אומרת, למצוא שתרופה מסוימת יכולה לעבוד גם על מחלות אחרות, בשיתוף פעולה עם מרכזים אחרים, למשל, יש לנו...
אחד הדברים המעניינים בזה, למשל, זה שבתחום, לא בדיוק בתחום שאת עוסקת, אבל בתחום משיק, זה שתרופות נגד סכרת יכולות להועיל בעיות לב.
נכון, אז אני אגיד שיש לנו לאחרונה איזשהו מחקר מאוד מאוד מעניין עם המחלקה לפרמקולוגיה פה עם פרופסור שמעון בשבת והדוקטורון שלו עדי, שלמעשה מצאנו אנחנו חזינו שיש איזושהי אנטיביוטיקה שיכולה לעזור לסרטן הלבלב. ולמה אני אומרת שיש לנו שיתוף פעולה איתם, שחוץ מזה שאנחנו חזינו ועשינו במודלים, יש להם ממש מעבדה שבודקת את זה, מה שנקרא in vivo, וממש בדקה את זה על עכברים, על גידולים וכאלה, ויש תוצאות מאוד מאוד יפות ראשוניות. אז
בואי נגלוש לשיחה כפי שאנחנו מסדרים אותה תמיד.
בסדר, גמור.
זה רקע המחקר שלך שהוא מאוד גדול. נדמה לי או לפחות אם את עוסקת בתחומים שקשורים לנשים בהיריון, אז זה שדה המחקר, נשים בהיריון.
במחקר הספציפי הזה, שדה המחקר היה באמת נשים בהיריון, והמוטיבציה למחקר הייתה שבעצם יש קושי מאוד מאוד גדול לנשים בהיריון שהן רוצות לקחת תרופות, ואין מידע מאוד מאוד מסודר על מה רמת הסיכון של התרופות.
רק שנייה, ברכה, אם אני מייצר איזשהו ענף צדדי, אז למעשה שדות המחקר שלך הם כל פעם קשורים לאיזשהו גוף אחר. זה יכול להיות נשים בהיריון, דיברת על חולי סרטן, אני מניח שזה גם יכול להיות אנשים עם מחלות תורשתיות כל מיני אחרות, נכון? כל פעם זה שדה מחקר מהסוג הזה.
כן.
וכולם בתחום הרפואה, או שיש לך גם במקומות אחרים?
לא, ממש יש לי גם במקומות אחרים. זאת אומרת, בתחום הרפואה באמת כל פעם אנחנו בוחרים את הבעיה, ואנחנו עובדים עם אנשי מקצוע מהתחום, שהם נותנים לנו את הרקע הרפואי,
אבל גילית לי שהתעסק בסייבר גם.
נכון, התעסקתי גם בסייבר, בהחלט, מכל מיני היבטים של זה. אם זה זיהוי פוגענים, אם זה זיהוי אנומליות, זיהוי פרוד בכל מיני מקומות בהחלט, וגם במערכות המלצה התעסקתי. זאת אומרת, איפה יש דאטה שמעניין ואפשר לשים ממנו תובנות?
הבנתי. כל מה שמתחבר לבינה המלאכותית, אפשר, זה השטחים שאת עוסקת בהם, שאת יכולה לעסוק בהם.
בינה מלאכותית, בפרט דאטה סיינס.
אז יאללה, נלך...
למידה חישובית.
נלך לשדה המחקר של נשים בהיריון, שמצפות לכמה ברכות, ואת באה בתור ברכה, אז זה בסדר. איך בונים שאלת מחקר למקרה כזה? או שכולם נראות פחות או יותר אותו דבר, ואת רק משנה את המשתנים שיש על השאלת מחקר הזאת?
אז קודם כל, באמת, צריך לראות קודם כל את המוטיבציה. צריך לראות איפה יש חוסר, או שאנחנו קוראים לזה כאב. אז הכאב היה, מה שקורה הרבה פעמים בתחומים של דאטה, שאין לנו דאטה מספיק מסודר, או אין בעצם איזשהו ריכוז, וגם יש הרבה מאוד חוסר ידע, ועל הרבה מאוד תרופות חסר בעצם את רמת הסיכון שלהם. יש ל-FDA חלק מהנתונים, יש הרבה נתונים שהצטברו בצורה לא מובנית. למשל במרכז הזה באסף הרופא או בבית חולים שמיר, יש להם 20 שנה, הם כבר נותנים ייעוץ לנשים. נשים מתקשרות למרכז, שואלות מה רמת התרופות, והם מתעדים בצורה של טקסט לא מובנה את כל הידע שיש שם, אבל לא נעשה שום דבר עם הידע הזה, שום דבר... אז אנחנו אמרנו, אוקיי, כמו שתמיד עושים בדאטה, קודם כל זה צריך לסדר לך דאטה. ובעצם מה עושים בתחום הזה של דאטה סיינס? יש לך איזושהי מערכת שמנסה ללמוד מניסיון או מדאטה שידוע.
משהו יותר מגיליון אלקטרוני?
כן, בטח. יש שם הרבה טקסט, למשל.
אוקיי.
ויש הרבה... מה שעושים בדאטה סיינס, קודם כל צריך למצוא דאטה מתאים, שילמד בעצם את המערכת שלך, כמו שבן אדם לומד מניסיון או מדוגמאות, אז אנחנו צריכים לתת מספיק דוגמאות כדי שהמערכת תוכל ללמוד ולהקיש על דוגמאות חדשות, ללמוד מתרופות שאנחנו יודעים את המידע.
זאת אומרת, את יושבת, את מושיבה את הכל על טבלת אקסל ושמה מתחת רובד של בינה מלאכותית, ואז יוצרת את החיבור ביניהם.
כן, אבל זה...
אני אמרתי את זה רק בדיאגרמה פשוטה מאוד, נדמה לי שזה הרבה הרבה יותר מורכב.
נכון, זה הרבה יותר מורכב, הלוואי שהיה לנו כבר את האקסל. קודם כל צריך למצוא מה הנתונים הרלוונטיים, מה מתאים. זאת אומרת, מה בעצם בידע על התרופה שלך יתאים. וזה היה אחד הקשיים המאוד גדולים. זאת אומרת, יש המון המון סוגים של מידע על תרופות. יש מידע ביולוגי, יש מידע מולקולרי, יש מידע כימי, יש מידע קליני, יש מידע שבאמת מהניסיון או מה שקרה עם אנשים. זאת אומרת, הרבה מידע לא מובנה, לא נמצא בטבלת אקסל. אז הבעיה שלנו הייתה קודם כל באמת לגרום לזה שיש לנו טבלת אקסל טובה. ברגע שיש לך טבלת אקסל טובה, עשית 3/4 מהעבודה.
אוקיי, ברכה, אני אחזיר אותך רגע לשאלת המחקר, ואני אנסה להבין האם יש איזשהו מבנה, איזושהי נוסחה קבועה. זאת אומרת, האם הנוסחה, מה הבעיה, איך פותרים אותה, זאת יכולה להיות שאלת מחקר להכל, ופה יש לך הרבה מאוד משתנים.
אז יש איזשהו תבנית שאפשר להגיד קבועה. יש לך דאטה, אתה צריך לעשות מה שנקרא... ללמוד את הפיצ'רים, את התכונות של הדאטה שהן חשובות. ברגע שיש לך, וזה בעצם לדעתי הדבר הכי קשה והכי מורכב, ובעצם להגיע לאיזשהו מסד נתונים שיש לך דאטה עם התכונות הרלוונטיות, וגם מה שנקרא לייבלינג, זאת אומרת איזשהו אישוש שהדאטה הוא נכון. למשל, אני רוצה לדעת על הרבה הרבה תרופות, איזה מידע חשוב עליהם, וגם האם תרופה היא מסוכנת או לא מסוכנת. וברגע שיש לי את המידע הזה, אני יכולה לאמן מה שנקרא מודל, מודלים, ויש לנו הרבה מאוד טכניקות של הרבה מאוד מודלים, אני צריכה למצוא את המודל הנכון, אוקיי? אז ברגע שיש לי דאטה מספיק טוב, אני יכולה לאמן את המודל, וברגע שיש לי מודל, אני יכולה להפעיל אותו. מודל זה בעצם כמו איזושהי תבנית, שאומרת, אם יש לי תרופה טובה, ככה היא תהיה מאופיינת. אם יש לי תרופה מסוכנת, זה יהיה האפיונים שלה. או אם יש לי תרופה לא מסוכנת, אלה יהיו האפיונים שלה. ברגע שיש לי מודל, אני יכולה להפעיל אותו על תרופה חדשה שאין לי עליה מידע. הבעיה הגדולה היא, זה בעצם לאסוף את הפיצ'רים, את התכונות של התרופות שהן רלוונטיות לחיזוי של הריסק. עכשיו, תחשוב שיש לנו המון המון מידע לא טקסטואלי. יש המון מידע שנאסף אצל אנשים, אצל רופאים. יש כל מיני, למשל, דאטה סטים של דרג בנק, שיש להם הרבה 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 מאוד מידע. ואתה צריך את כל זה, מכל זה לקחת, מכל המידע הלא טקסטואלי, כל הטקסט, לנתח אותו באופן אוטומטי, כי רופאים לא ישבו וינתחו 20 שנה של טקסט. אז אתה מפעיל מודלים שמנתחים את כל הטקסט, ומנסים להבין מתוך הטקסט איזה מידע הוא רלוונטי, ומה נאמר על כל תרופה ותרופה, מתוך מה שקרה שם.
ולפי זה אפשר לחזות האם התרופה, כלומר, האם תרופה מסוימת יעילה או כמה היא מסכנת, למשל, נשים בהיריון?
אז כן, בגדול, אם אתה מגיע לנגיד, אנחנו הגענו לכמה מאות תרופות שאנחנו הצלחנו לדעת עליהן אם הן סיכוניות או לא, יחד עם המומחים, יחד עם הדאטה שהיה לנו, יחד עם הניתוח של הדאטה הלא טקסטואלי, ברגע שיש לך משהו כזה, ואתה יודע מה האפיונים שלהם, זאת אומרת, מה הפיצ'רים שעל פיהם אתה לומד, אז אתה בעצם יכול להפעיל מודל, שבעצם הוא כמו בן אדם אומר, אוקיי, אם היה מולקולה כזאת, או אם היה את הרכיב הכימי הזה, יש יותר סיכוי שזה סיכוני. אז אתה מסתכל לפעמים על אלפי תכונות כאלה, והמודל יודע לקחת את כל התכונות האלה ביחד, ללמוד מה המאפיינים של תרופות סיכוניות או לא סיכוניות, לקחת תרופה חדשה, לנתח לה את כל האלפי תכונות האלה על התרופה החדשה, ואז להחליט אם היא שייכת לרמה הסיכונית או הלא סיכונית, וגם לתת את ההסתברות. עכשיו אנחנו עשינו יותר מזה, אנחנו הלכנו לכיוון של מה שנקרא explainable AI. זאת אומרת שאנחנו לא רק נותנים תוצאות, אני לא באה ואומרת לך, תקשיב, התרופה הזאת מסוכנת או לא מסוכנת, אנחנו מסבירים את התוצאה. אנחנו ממש אומרים מה, למה המודל החליט שהתרופה הזאת טובה או לא טובה.
אוקיי, אז פה את כבר מכניסה את המידע שמתיישב על אלון ההסברה, אבל אני רוצה להבין, אתם מסתכלים על סוג של משולש שבקרוב, בפינה אחת או בקודקוד אחד ישנה האישה על כל תכונותיה, בצד שני ישנו, בקודקוד השני ישנו הדאטה לגבי תרופה מסוימת, ולמעלה יושב הרופא שהוא אמור לדעת לחבר נכון בין שני הדברים האלה בעיקר.
אוקיי, אז נגיד שאנחנו לא הסתכלנו על אנשים, אנחנו הסתכלנו רק על התרופות, זאת אומרת, על כל התכונות של התרופות, ואנחנו...
אבל את צריכה לתת כלים לרופא כדי, נכון. כדי להבין את
זה. בדיוק, אז הרופא מקבל ואומרים לו, תקשיב, התרופה הזאת מסוכנת כי יש בה את הרכיב הזה, כי ככה וככה וככה, ואז הוא יודע, אם יש לו אישה שיש לה סכרת, אז הוא לא ייתן לה את התרופה הזאת, כי היא יכולה להיות עוד יותר מסוכנת בשבילה, כי יש לה את הרכיב דווקא שקשור לנושא של סכרת או משהו כזה. זאת אומרת, בסוף אני לא נותנת כלי אוטומטי לאישה להחליט. אני נותנת כלי לרופא לקבל את ההחלטות. זאת אומרת, על כל תרופה, ובאמת הוצאנו פה אלפי תרופות, על כל תרופה הוא יכול, עשינו אתר כזה שהוא יכול לגשת אליה, ולקבל את רמת הסיכון, גם מכל מיני מקורות אחרים מה הם חשבו, וגם מה הסיבות שהמערכת הגיעה. אני רוצה להגיד שאתה שאלת על שאלת המחקר, ואיך יודעים אם זה נכון או לא. אז אני רוצה להגיד שבאמת נקטנו פה, כשעשינו את המחקר, כמה שיטות באמת בשביל לוודא את התוצאות שלנו. זאת אומרת, מה שעושים בדרך כלל בלמידת מכונה, כשאתה מאמן את הנתונים שלך, אתה תמיד משאיר לך איזשהו חלק מהנתונים שאתה יודע אותם, שהם נכונים בצד, כדי בעצם לבחון עליהם. אתה אומר, טוב, יש לי פה תרופות שאני יודע מה התוצאה שלהם, בוא אני אפיל את המודל שלי על התרופות האלה, בלי שהסתכלתי עליהם קודם, ונראה כמה דייקתי. ואתה עושה את זה הרבה פעמים.
ואז, אוקיי, אז אני חוזר למשולש שתביתי, שאני רואה שאת לא כך אוהבת לקבל אותו, אבל נדמה לי שזה ככה. ואז נוצר מין מצב כזה, שהיום יש במשולש הזה שני אנשים, או איש ואישה, אישה ואיש, כלומר, האישה בהיריון והרופא, רופא ודאטה. יכול להיות שבעוד תקופה מסוימת, במקום התואר דוקטור, או דוקטורית, יושב שם עוד דאטה אחד, והוא יכיר את המטופלת, את האישה בהיריון, ויכיר את הדאטה, ואז היא פשוט תצטרך להקיש, אני סובלת מ-א', ב', ג', שגם זה ניתן לה באמצעות דאטיונר מלאכותי, ותוציא את הפלט.
אתה מה זה צודק? לגמרי, אפשר, ויש כל מיני עבודות כאלה, שאתה בעצם יכול, אם יש לך גיליונות אוטומטיים של האישה, לא צריך אפילו שהיא תקיש. זאת אומרת, היא נכנסת למאגר, למקום שיש מאגר נתונים עליה, על כל המחלות שלה, על כל הזה, ואפשר לעשות לה משהו פרסונלי. Mm-hmm. זאת אומרת, ממש לחבר את המערכת שלנו עם מערכת שעוקבת באופן פרסונלי אחרי נשים, ולהגיד לה, תקשיבי, את ככה וככה, יכולה לקחת או לא יכולה לקחת את התרופה הזאת. לגמרי, הרפואה לגמרי הולכת לשם.
אני רוצה לאתגר אותך לסיום.
בכיף.
זה טוב?
זה מעולה. אני חושבת שהעולם הרפואי הולך לשם.
את ענית לי מהר מדי. אוקיי. כי זה נכון שמבחינת הידע, או מבחינת המידע, ומבחינת המדע, יכול להיות שזה טוב. השאלה היא מבחינת יחסי האנוש, זה גם טוב.
אני חושבת שהבינה המלאכותית, צריך למצוא את הדרך שהיא תעזור. היא לא תחליף אף פעם את האנשים. תמיד צריך להיות איזשהו human in the loop.
איך אהבתי את הנסיגה הזאת.
לא, אבל אני חושבת שזה שאתה יכול לעזר, גם כבן אדם אישי, לעזר בבינה מלאכותית, ולקבל את התשובות, אתה יודע, בלי להצטרך, תמיד לחכות משהו כזה.
אז יש במקום משולש, יש מרובע, שזה בסדר, שזה דאטה רפואי, דאטה של הדוקטורית, את הדוקטורית בפני עצמה, ואת האישה בהיריון.
כן.
פתרנו את הבעיה.
אני חושבת שהבינה המלאכותית לא תחליף את האנשים, היא פשוט תפנה להם את הזמן לעשות את הדברים היותר חשובים.
את האמת, הקלת עליי עכשיו.
כן.
יופי. פרופסור ברכה שפירה, ממש מרתק, ונדמה לי שהשיחה יכולה עוד להימשך הרבה זמן, אבל נאלץ להסתפק בזה. תודה רבה לך.
תודה רבה לך. ליקרו.
אלו דברינו להפעם, נודה למשתתפים ולאנשי אגף הדיגיטל בגלי צהל. נזכיר כרגיל שאפשר לפנות אלינו בכתובת דואר הרשת מחר את galatz.co.il, machar, כרוכית glz.co.il. אפשר להציע מחקרים, לבקש שנבוא לשוחח עם חוקרות, עם חוקרים, ולבקש לבוא להשתתף גם כמראיינים אורחים. ומה נשמע בפרק הבא? זה יהיה פרק חגיגי שהוקלט במכון וולקני למחקר חקלאי במלאת 100 שנים להיווסדו. נשמע על שימוש בבינה מלאכותית לצרכי חקלאות שונים, על עריכה גנומית בבעלי חיים בדגש על דגים, ועל התמודדות עם מכות חום בעגבניות. נשוחח על אלה עם החוקרים כפי שנעשה תמיד במגרש הביתי שלהם, ונשמע גם על המכון עצמו. תודה לכם על היותכם במעגל מאזיני מה שקורה מחר. נזכיר לנהגי המכוניות ורוכבי האופנועים, האופניים והגלגילונועים לשים לב אלה לאלה. כאן רמי שני, היא שלום ישראל באשר תהיי.
גלי צהל עם מה שקורה מחר. עם חוקרות וחוקרים על מחקרים. עורך ומגיש רמי שני.